בפעם הקודמת דיברנו בנושא של סיום נושא הספיחין. אם אני חוזר על סוף השיעור שעבר, אמרנו שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין שאר הפוסקים, האם יש דבר כזה אכילת ירקות בשביעית, או שכל דבר שגדל בשביעית הוא אסור, בין אם הוא נזרע או עיקרים שורשים בשישית, בין אם נזרע בטעות בשביעית. בכל מקרה לרמב״ם הכל אסור, אנחנו לא אוסרים, אנחנו אוסרים רק מה שנזרע בשביעית. דבר שכבר נזרע בשישית, יש אפשרות לאכול אותו בשביעית, אבל הוא נקרא בעל קדושת שביעית. מתי אנחנו אוסרים? כשיש לנו את הזריעה בשביעית, וכמובן קטיף בשביעית, וזה נקרא איסור ספיחין, ואמרנו שזה הולך לפי כל ירק, פרק זמן גידולו המעשי, וכבר אנחנו נמצאים בתוך העניין הזה, יש הרבה ירקות שכבר יש להם איסור ספיחין. ולכן, כשאנחנו הולכים לקנות ירקות בתקופה הזאת, חייבים שתהיה תעודת הכשר בחנות. לא לקנות בשום מקום שאין תעודת הכשר. אם בשאר שנים אנחנו אומרים ירקות אפשר לקנות במקום שאין תעודה, תמיד טוב לקנות במקום שיש תעודה. אבל אם בשאר השנים ירקות אפשר לקנות במקום שאין תעודה, מדוע? מקסימום. מקסימום זה ירקות של יהודים. תפריש מספק תרומות ומעשרות. זה המקסימום שיכול להיות. אבל בשמיטה, ברגע שאנחנו קונים ממקום שאין לו השגחה, יכול להיות שהמקור הירקות האלה הוא מקרקע של יהודי. ואפילו אם יש ערבי שמגדל בקרקע הזאת, אין דבר כזה סחירות לגוי בקרקע של יהודי בשביעית. אז אם זה קרקע של יהודי וזרעו בשביעית, הירקות האלה אסורים מדרבנן. אסור, זה מה שנקרא איסור ספיחין לשיטתנו. שיטת הפסיקה הרווחת, איסור ספיחין, בעצם אסור לאכול את הירקות האלה. ולכן אם אני קונה במקום מושגח, או שזה יותר מחירה, או שעדיין זה משנה שישית, או שיש פה ירקות שגדלו באמת בקרקע של גוי. אלה הם שלושה אפשרויות. קרקע של גוי זה אור גוי בארץ, אור גוי מחוץ לארץ. אבל בכל מקרה, מקום לא מושגח, לא קונים בו ירקות. וזה הולך לפי סדר הגידול, וכמובן אמרנו שיש לוחות שונים, אתה יודע מה?
אותו בדין לא יכול להיות ירקות, נכון?
אם זה נזרע בשישית. אין דבר כזה זריעה בשביעית. דבר אחד שכן יכול להיות, וזה גם אמרנו שיכול להיות בפעם הקודמת, זה מה שנקרא מצע מנותק. מצע מנותק, חממות שבית הגידול, זאת אומרת, יש שם בית וגם הקרקע מנותקת, מצע הגידול של הירקות מנותק מהקרקע כללית, זה דבר שאפשר. דוגמאות שיש לנו, אמרנו, חסה מתתווה בחשבן, בצל ירוק מראש חודש כסלב, כרוב לבן מראש חודש כסלב, כוסברה מראש חודש כסלב, כל אלה דברים שכבר עכשיו יש בהם איסור ספיחין. אין לקנות בשום מקום ללא השגחה. עוברים על איסור. מה יש עוד? לפת, תתווה בחשבן, מלפפון, מיום חמישי, ה' בכסלב, זה בערך הזמן שגדל מלפפון. סלק אדום מיום שישי הבא, סלק עלי מתתווה כסלב. בקיצור, יש רשימה ארוכה. יש רשימה ארוכה של ירקות, כל ירק וירק לפי זמן גידולו. פטרוזיליה עלי מראש חודש כסלב. קישואים כבר מראש חודש חשוון, גידול מהיר. שועית, תפוחי אדמה מאמצע כסלב. ככה, כללית ירקות. וכל העניין הוא שספיחין זה דווקא בירקות. כן.
רב, קודם דיברת על תעודות כשרות. אני רוצה להיות פה בשוק. יש הרבה דברי כשרות, קשה להבחין, כי כמעט כולם יש אותו דבר, או אפילו אותו כתב שעשו במדפסת, אבל שאלה זה איך אני יכול לדעת, 100% זה תעודת כשרות כשרה.
בשוק יש שני מיני תעודות הכשר. יש מין אחד, התעודות הרגילות של כל השנים, וזה בדרך כלל הבדצים, או כאלה שהיום, בשנת השמיטה, קונים של נוכרים, מה שנקרא נוכרים, ערבים. זה סוג אחד, ויש תעודה נוספת שעכשיו היא באה על גבי התעודה של רבנות ירושלים של כל השנים. זה תעודה של מתי יהודה, הרב יוסי הראל, היתר מכירה. כתוב על התעודה, היא חלקה, צבע אחד, צבע קרם, ויש שם אישור שהמקום הזה נמצא תחת פיקוח על פי היתר המכירה. ממילא כשבא הרב כדי לראות מה אפשר להכניס לחנות הזאת ומה לא, אז הוא בודק שכל ספק באמת עשה היתר מכירה. ואילולא היתר המכירה, אז הוא לא יכול שום דבר. זה בעצם היסוד של... זאת אומרת, זה התעודות שיש בשוק. בדצים למיניהם או היתר מכירה?
בדם סולמת לא תופס, נכון? התעודה שיש חותמת צבעונית והכל שם...
בדרך כלל דורשים שהתעודה תהיה כזאת, ששני צבעים, יש חותמת מקורית, צילומים, אפשר לעשות... האמת שגם היום אפשר לעשות צילום צבעוני באיכות כזאת כמו מקור. אז בסדר. זה בדרך כלל בסדר. רק לראות שיש תעודה. כי בלי תעודה, אנחנו בבעיה. לא יודעים מה זה. וזה יכול להיות שזה אסור בכלל באכילה. זה היסוד. טוב, אלה הדברים שדיברנו בפעם הקודמת. סיימנו, אם אני לא טועה, בסעיף ט' בפרק רביעי ברמב״ם, שהוא מדבר על העניין הזה של פירות. התחלנו בנושא הפירות, אם אינני טועה. ואומר הרמב״ם, באחד בתשרי, ראש השנה לשמיטין וליובלות. פירות שישית שנכנסו לשבית, אם היו תבועה או קטניות או פירות האילן, כי לשים לב, לפי הרמב״ם, שאר ירקות, מה שנקרא ירקות אלים או דברים כאלה, הם בכלל אסורים באכילה ברגע שנכנסה השבית. אבל אם זה תבועה, קטניות או פירות האילן, והגיעו לעונת המעשרות קודם ראש השנה, הרי אלו מותרים. ירק זה דבר הרבה יותר נזיל, גדל, בפרט ירקות עלים. כשאני מדבר על פירות, בין פירות האדמה, בין פירות העץ, כשאני מדבר על הפירות האלה, אני מדבר על הגעה לעונת המעשרות. מה היא עונת המעשרות? יש מי שאומר חנתה, יש מי שאומר שליש הגידול. ניקח אפילו לחומרה, כל מה שהביא שליש גידול, לפני ראש השנה, הוא נחשב של שנה שישית. נכון, אם זה קטניות, אנחנו נתחשב כקדושת שביעית, בקטניות, ירק. אבל ברגע שזה פירות, אנחנו לא נאמר שזה קדושת שביעית, ברגע שהגיע לעונת המעשרות לפני ראש השנה, נאמר שאפילו קדושת שביעית אין כאן. נכון שיש מי שאומר, שלגבי פירות האילן, גם שנת השמיטה, מה שקובע זה ט"ו בשבט. ואני אבאר את העניין. אנחנו יודעים שיש שני מיני ראש השנה לאילן. יש ראש השנה לנטיעה ויש ראש השנה לאילן. ראש השנה לנטיעה זה א' בתשרי. כך אומרת המשנה הראשונה במסכת ראש השנה. ארבעה ראשי שנים הם. ראש השנה לאילן, ראש השנה לנטיעה זה באלף בתשרי. ראש השנה לאילן, מחלוקת בית שמאי בית הלל, האם באלף בשבט או בט"ו בשבט, ואנחנו פסקנו בט"ו בשבט, כבית הלל. מה ההבדל אם כך בין ראש השנה לנטיעה לבין ראש השנה לאילן? הרי היינו חושבים שראש השנה לאילן זה כל ענייני האילן. יש חלוקה. מבחינת שנות אורלה, ראש השנה הוא א' בתשרי. מבחינת שנות מעשרות, ראש השנה הוא ט"ו בשבט. לשים לב, מבחינת העץ, ראש השנה זה א' בתשרי. מבחינת הפירות, ראש השנה זה ט"ו בשבט. אנחנו מתייחסים לפירות א' כעץ, ועץ זה כמו אדם, א' בתשרי, וכל שנת עורלה נמדדת מא' בתשרי עד א' בתשרי, כשיש לנו הקלות בדרך. אבל שים לב שההקלות הן לא הקלות של שנה, הן הקלות של כמה חודשים. ואני אסביר את העניין. מהו התאריך האחרון שאדם ישתול עץ בשנה מסוימת, על מנת שתחשב השנה הזאת שנה שלמה לעניין אורלה? כי הרי שלוש שנים העץ אמור להיות ערל, שלוש שנים ערלים לא יאכלו, בשנה הרביעית קודש הילולים לשם, מה שנקרא נטע רבעי. מתי אני מחשיב שנה כשנה? 30 יום. 30 יום בשנה חשובים כשנה. אם אני שתלתי עץ לפני א' אלול, כ"ט באב, אם שתלתי עץ אז, והוא 30 יום היה עד סוף אלול, העץ הזה נחשב בשנת תשס"ח, שנה שלנו, שנה שנייה כבר. תשס"ז עלה לו שנה אחת. אבל כדי שהוא יהיה 30 יום בקרקע, אני צריך שהוא ישריש קודם. כמה זמן סטנדרטי של השרשה של עצים? שבועיים. ממילא הגענו לט"ו באב. אם רציתי שעץ יחשב לו שנה משנת תשס"ז, היום האחרון שאני יכול לשתול אותו זה ט"ו באב. כל זה כשהוא שתול חשוף שורש, שהוא צריך להשריש. אבל אם אני שותל אותו עם הגוש, עם כל העציץ שבו הוא גדל, כל האדמה הזאת שבו הוא כבר מאיחור נהפך להיות עץ,
עד כ"ט.
עד כ"ט. ואם, שימו לב, ואם, עד כ"ט אב, ואם אני לוקח את הגוש הזה, שהיה מונח על הקרקע, וכיוון שהוא היה מונח על הקרקע כל הזמן, השרשה שלו מאיחור ועד שתיל, אני יכול לחשב את שנות העורלה שלו כהמשך אחד, כיוון שהוא נשתל עם הגוש שלו. אז אם במשתלה שתלו את האיחור הזה, באב תשס"ו, ואני בא עכשיו בתשס"ז לשתול אותו בקרקע, וכיוון שיש כאן עדיין גוש ויש המשך של שנות העורלה, אני מחשיב תשס"ו שנה ראשונה, ס"ז שנייה, ואני נכנס עכשיו תשס"ח לשלישית. מתי אני אוכל לשתול את העץ הזה? עד 3 ימים לפני ראש השנה, שיחשב שהוא נמצא כבר בקרקע. מדוע? כי אני לא צריך את הימים, 30 יום האלה של שנת תשס"ז, כי אני מחשיב גם את הזמן שהוא היה על הקרקע במשתלה. ולכן לשים לב, בשנים כתקנן, 6 שנות שמיטה הראשונות, 6 שנים הראשונות, אני אעדיף ששתילים יהיו צמודי קרקע, מה שנקרא עציץ נקוף. אבל בשנת השמיטה, לא שאני אעדיף, אני אהיה חייב כדי לעבוד במשתלה שהעציץ יהיה עציץ שאיננו נקוף, מצה מנותק, הפוך. כל השנים שיהיה מחובר כדי שאני אמשיך שנת עורלה, בשנה השביעית, בשום אופן לא, כי אז אתה עובד בקרקע. ולכן אמרו חכמים, גם כשאני עובד בתוך המשתלה, בשנה השביעית, אפילו בתוך הבית, לא לייצר שתילים. מדוע? כי אם אני ארצה להמשיך את הרצף של השתילים, יאמרו בשנת תשע"ע, עכשיו זה שנה שלישית, סימן שמישהו שתל בשמיטה. ומה דינו של עץ שנשתל בשמיטה? אין לו זכות קיום, צריך לעקור אותו.
באמת?
כן. אז צריכים לדעת שבשביעית לא שותלים. אפילו לא בבית, כדי להמשיך אחר כך עם הגוש וכל מה שקשור לזה.
אם אני שותל בשמיטה, אז זה עוד 4 שנים?
לא, אסור. אין.
שם היומרו.
אין. לא, לא יחשבו שום, אסור לעשות את זה. ואם עשה, נגיד, בצורה מותרת, לא יחשב לו השנה הזאת. אין דבר כזה. אז לכן אני אומר, לשים לב, מבחינת השתילים, אנחנו מדברים על ראש השנה א' בתשרי. 30 יום קודם נחשב כשנה. כדי שיהיה 30 יום, אני צריך 14 יום קודם להשרשה. אז הגענו לט"ו באב, ואם כבר אנחנו שותלים בגוש וממשיכים שנות אור, ניקח את החלק הקל ביותר, אפשר עד 3 ימים לפני ראש השנה לשתול את העץ הזה באדמה, ימשיך את שנות האורלה, ידלג על השביעית וימשיך קדימה. זה לגבי העץ. לגבי הפירות יש דין אחר בכלל. לגבי הפירות, החיתוך, האם הפרי הזה שייך לשנה קודמת או לשנה הבאה, האם הוא חנת, הביא פרי או שליש, תלוי בשיטות, בט"ו בשבט. אם פרי חנת לפני ט"ו בשבט, הוא שייך עדיין שנה קודמת. ואם הוא חנת אחרי ט"ו בשבט, שנה הבאה. למשל, שנת תשס"ז, התחילו לגדול לימונים בעץ באזור טבת, כסלב טבת, פרחים והתחילו לימונים. האם אני מעשר את המעשר לפי שנת תשס"ז או לפי שנת תשס"ו? סמך? וו, מדוע? כי זה חנת לפני ט"ו בשבט. אם חנת לפני ט"ו בשבט, שייך לשנה קודמת. הווה אומר, מבחינת מעשרות, מעשר שני. כי שנים אבדה א', ב', ד', ת', זה מעשר שני. שנים גו, ג' וו' של השמיטה, הם מעשרים מעשר עני. ולכן, פרי אדר שחנת לפני ט"ו בשבט, אני מחשיב אותו כשנה קודמת. פרי שחנת אחרי ט"ו בשבט, ורוב הפירות חונטים לאחר ט"ו בשבט, הפירות הבעייתיים זה שסק, או אפילו אולי שקד, אבל בעיקר שסק, שיכול להיות שהוא חונת לפני ט"ו בשבט, ועל אותו עץ גם יחנות אחרי ט"ו בשבט. צריך להסתכל טוב על העץ באזור ט"ו בשבט. כל זה נכון לגבי מעשרות כל השנים. אבל שמיטה א' פטור ממעשרות. ב', האם הדין הזה של ט"ו בשבט לגבי הפירות, אם הם שייכים לשנה קודמת או לשנה הבאה, חל גם בשנת השמיטה? לפי הרמב״ם בפשטות לא. לפי הרמב״ם, פירות שחנתו בשנת השמיטה מ-א' בתשרי והלאה, נחשבים כפירות של שביעית. מ-א'
בתשרי עד ט"ו בשבט של
עד א' בתשרי הבא, לגבי שמיטה, עד כ"ט באלול, יותר נכון. נחשב הפרי כפרי של שביעית. אמנם מביא הרב בשם השל"ה הקדוש, שהוא אומר שגם לגבי שמיטה, מה שקובע זה ט"ו בשבט בפירות. ולכן רק פרי שחנת לאחר ט"ו בשבט יחשב כפרי של שנה שביעית. מה שחנת לפני ט"ו בשבט לא יחשב. אבל הדעה הפשוטה, הרווחת היא אותה דעה של הרמב״ם, שאנחנו מדברים דווקא על א' בתשרי, גם לגבי הפירות, לא רק לגבי העץ. וגם מיוחד בשנת השמיטה, בניגוד לשאר שנים. אני אקרא את הדברים בתוך הרמב״ם בהלכת ט'. באחד בתשרי, ראש השנה לשמיטין וליובלות. פירות שישית שנכנסו לשביעית, זאת אומרת, פירות שהתחילו לגדול בשישית ונכנסו לשביעית. אם היו תבואה או קטניות או פירות האילן, והגיעו לעונת המעשרות קודם ראש השנה, הרי אלו מותרים. מותרים מדין מה? הרי הרמב״ם, בירקות, מה אמר לנו? שמספיק שלקטנו בשביעית, זה כבר איסור ספיחין. אומר הרמב״ם, אין פה איסור ספיחין. ואף על פי שאוסף אותם בשביעית, הרי כפירות שישית לכל דבר. ואם לא באו לעונת המעשרות, אלא אחר ראש השנה, כמו אולי פירות הדר שפרחים היו לפני ראש השנה, אבל חנתה או הבאת שליש הגידול היה לאחר ראש השנה, הרי הם כפירות שביעית. זהו.
עונת המעשרות זה חנתה.
כן. והחנתה יש דעה, האם זה תחילת פרי או שליש. אותו דבר. כן. עוד אמר, תבואה, קטניות או פירות האילה. כי פה יש, בוא נאמר, פה יש לנו זמן הבשלה. הדוגמה הפשוטה היא ירקות עלים, מה שנקרא. פטרוזיליה, נאנה. מה ההבדל בין לפני שביעית או אחרי שביעית? בסך הכל זה גדל יותר. אבל כשיש לי פרי, פרי אני יכול לשים לב, מתי הוא כבר נחשב פרי ומתי לא. אז לכן זה משהו אחר. אומר הרב, ויש מי שאומר, שראש השנה לפירות האילן הוא 15 בשבט גם לשביעית. ואם הגיעו לעונת המעשרות קודם 15 בשבט של שביעית, הרי הם כפירות של שישית. זה אמרנו שיטת השלה הקדוש. שני לוחות הברית, הרב הורוביץ. ורבו החולקים עליו שסוברים שאין דין של ראש השנה לאילנות ב-15 בשבט אמור עולה לעניין סדר השנים של המעשרות. בין מעשר שני לבין מעשר עני. אמרנו, בין גול לבין עבדה. וכן לעניין שאין מעשרים מן החדש על הישן ומן הישן על החדש. אבל לעניין שביעית לעולם, גם לאילנות, ראש השנה שלהם הוא אחד בתשרי. וזו הדעה הרווחת הפשוטה, שאותה הביא גם הרמב״ם, שאנחנו מתייחסים גם לפירות האילן, א' בתשרי זה היום החותך, זה היום הקובע. לא תאריך אחר. ומכיוון שבשנת השמיטה לא מעשרים, שבת הארץ לכם לאוכלה, יש לכולם לאכול, אין בעלות שאני אוכל לומר אני מעשר, לא מעשרים פירות שביעית, ממילא כל פרי שחנת בשביעית, מראש השנה ועד סיום, נחשב פירות שביעית ופטור ממעשרות. להבדיל משנים אחרות, שט"ו בשבט קובע לי איזה מעשר לעשר. וכאן ט"ו בשבט לא קובע. בשנה השביעית ט"ו בשבט בעצם, אפשר לומר, אין לו תפקיד. אפילו קרן קיימת לא שוטלת בט"ו בשבט של השביעית. כי הם יודעים שזה אסור. בתי הספר השנה בט"ו בשבט לא הולכים לטוע עצים. יודעים שזה אסור. גם ככה, סתם ככה, אבל לא יודע מישהו שם לב, שקבוע בט"ו בשבט יורד גשם ודוחים את הנטיעות. כמו זה. השנה לא יורד גשם, כי בכל מקרה לא הולכים לטוע. באותו יום. אבל זה משהו קבוע, זה מין כזה חוק מרפי. ט"ו בשבט, גשם. יומיים, שלושה, אחר כך הולכים לטוע, ילדים חוזרים, מלא בוץ. מין, אתה יודע את הכבר, מה אני אומר. דברים פשוטים, ברורים, השגחה ברורה. טוב. אומר הרב המלאכה, יהוד התבואה והקטניות אסורים באכילה משום ספיחין. ופירות האילן אוכלים אותם בקדושת שביעית. ולשים פה לב לרמב״ם לגבי ההמשך של מה קובע או מה לא. אומר התבואה והקטניות אסורים באכילה משום ספיחין, מתי? כמו שאמרנו, לפניכם. איסור ספיחין זה אותו איסור שהרמב״ם אמר שמה שגדל בשביעית לא אוכלים. שלא יגידו, זרו בשביעית. לכן הרמב״ם מוסר. האורז והדוחן והפרגין והשומשומין ופול מצרי שזרו לזרע הולכים בהם אחר גמר הפרי ונגמר פריים קודם ראש השנה הרי אלו מותרים בשביעית כפירות שישית ואם נגמרו אחר ראש השנה אף הפי שישרישו קודם ראש השנה הרי אלו אסורים משום ספיחים ושומרים אומר הרב שבכל אלו אין הולכים אחר גמר פריקים אחר השרשה בנושא של ירקות הולכים לפי השרשה אם ישרישו לפני ראש השנה של שביעית הם מותרים אומנם יהיה להם קדושת שביעית, אבל מותרים באכילה. ואם ישרישו אחר ראש השנה, אסורים. ואפילו אם ישרישו בסוף שביעית, ועיקר גידולם בשמינית, וגם גמר פריים אחר השביעית, מקום לקום עליהם דין פירות שביעית. לא לעניין איסור ספיחים, לא לעניין קדושת פירות שביעית, כי באלו אמינים שאין נגמר פריים ניכר, כל כך בזמן קבוע, הכל הולך אחר השרשה. לכו תשאלו עכשיו איך יכול להיות השרשה בשביעית. גוי, עבד מעצמו. יהודי שעשה באיסור, עוד מעט אנחנו נראה אם בכלל יש לו היתר לעניין. אבל באופן עקרוני זה מה שיש כאן. אומר הרמב״ם בהלכה י"ב, הירק בשעת לכיתתו. לפי שעת לכיתתו, אני דן אותו. זה הירק. האתרוג, לשים לב למעברים ברמב״ם, האתרוג, אפילו היה כפול, גודל של פול, קודם ראש השנה, ונעשה ככיכר בשביעית, חייב במעשרות כפירות שישית. אבל זה הולך לפי לכיתה. זאת אומרת, מצד אחד הוא יהיה חייב כמעשרות, יהיה חייב במעשרות כפירות שישית, אפילו שהוא היה קטנצ'יק בשישית, אבל הוא התחיל כבר להיות פרי בשישית, אז יהיה חייב במעשרות. מצד שני, נהיה חייבים בו דין קדושת שביעית. כי הוא גדל בשביעית, ואתרוג נידון כמו ירק. מדוע אתרוג נידון כמו ירק? הוא גדל כל השנה. אין עונה לאתרוגים. אתרוגים גדלים כל השנה. תשקה, יש אתרוגים. ולכן, דעה שאומרים חכמים, למה נקרא פרי עץ הדר? זאת אומרת שהוא נמצא על העץ יותר משנה. יותר מעונה. זה אמיתי. אתרוג, אתרוג נשאר על העץ עד שתי אפשרויות. או שקוטפים אותו, או שהוא שובר את הענף שעליו הוא יושב. מרוב המשקל. אלא אם כן קשרת אותו בצד, ואז הוא גדל. אתרוג יכול לגדול להיות ככיכר.
תימני.
לאו דווקא תימני, אבל כן. מה המיוחד בתימני? שהם משאירים את זה, לא עשו מתועס. תורגים מתועסים, יאללה. תריצו, יש גודל מתאים, תכתפו, תשווקו. נתנו לה, אתרוג לגדול, אתרוג רציני, מה אנחנו לוקחים מיניאטורות. אז לכן, אתרוג תימני, אתה אומר, אתרוג גדול. כי ישאירו אותו, יכול להישאר שנה, שנתיים. אין בעיה. להבדיל משאר פירות, שאם נגמר את העונה, הפרי כבר הבשיל, מה קורה לו? נרכב ונופל. פשוט מאבד את חיבורו למציאות הטבעית שלו. והוא נופל. זה בעצם ההבדל. ולכן אתרוג, גם הוא היה קטנצ'יק בשישית, מעשרים אותו כמו שישית, אבל מצד שני, הוא יש לו קדושת שביעית. ואפילו היה כיכר בשישית, זאת אומרת ענק, גדול, אתרוג תימני גדול בשישית, הועיל ונלקט בשביעית, הרי הוא כפירות שביעית. מה זה אומר כפירות שביעית? מה דינם של פירות שביעית? צריך לשמור עליהם, קדושת שביעית. אבל הוא מתעשר כפירות שישית להחמיר. מחמירים בו כפירות שישית. בכל מקרה, בין אם היה קטן בשישית, בין אם היה ענק בשישית.
יש מצב שעל אותו עץ, תיקח את פרוק, תעשר אותו בשישית, תיקח את פרוק בשביעית, תעשר אותו בשביעית.
כן, כן. ויש מצב, אם אתרוג שהיה קטנצ'יק בשישית, אתה מאסר אותו, ואתרוג שהיה גדול בשביעית, אתה מאסר אותו, ואותו אתרוג שהיה קטן בשישית או גדול בשישית, אתה לוקט אותו בשביעית, גם מאסר וגם שומר קדושת שביעית. וזה דבר שלכאורה תרתי דסתרי. תחליט, אם זה שביעית, אין מאסרות, ואם זה מאסרות, אין שביעית. לא, אתרוג הולכים בו לחומרה. גם כמו פרי וגם כמו ירק. את כל החומרות עושים. זה המיוחד. אומר הרב, ולעניין ירק כבר נתבהר לנו, שיש אומרים שאף על פי שנלקט בשביעית, אם כולו גדל בשישית, אין בו דין שביעית לכל דבר. וצריך שיהיה דווקא גדל, על כל פנים גם קצת גידולו בשביעית. נשים לב למה שהרב אומר פה, שירק שכתבתי אותו מיד במוצאי ראש השנה, מה ההבדל בינו לבין ירק שלקטתי בערב ראש השנה? לא ניכר. רואים את ההבדל בגודל? לא. לא רואים. אומר הרב, יש דעה שאומרת, כיוון שאין הבדל בגודל, לא ניכר גידולו בשביעית, דינו כירק שישית. אומר הרב, אם ככה, אז יהיה אותו דבר באתרוג. אתרוג שלקטו אותו בעשרת ימי תשובה, מה ההבדל בין האתרוג של עשרת ימי תשובה לבין האתרוג של הסליחות של ערב ראש השנה? לא רואים הבדל. אומר הרב, הוא מסתבר דלא חמיר אתרוג מירק לעניין הליכה בתא לכיתה. ואף על גב דאזלין אחר הלכיתה לחומרה, זה דווקא כשגדל גם כן על כל פנים מעט בשביעית. אף על פי שעיקר גידוליה בשישית. כן? וכל זה לעניין שרק דיני קדושת שביעית, הנוהגים בפירות שביעית. אבל לעניין דין איסור ספיחין, כבר בארנו ששמעים שיהיה איסור משום ספיחין, כי אם כשהיה כל הגידול כולו מתחילתו ועד סופו בשביעית. זאת אומרת, פה רב מאיר שני דברים. א', אני צריך שיהיה ניכר גידול האתרוג בשביעית כדי לומר שיש לו קדושת שביעית. והשאלה הזאת התעוררה השנה. כבר השנה. מגדלים, קטפו פרי בדלת ותשרי. יום ראשון, צום גדליה נדחה. קטפו פרי. האם הפירות האלה, האתרוגים האלה, שהביאו לנו בין ראש השנה לבין יום כיפור או בין יום כיפור לסוכות, האם האתרוגים האלה הם בעלי קדושת שביעית? יש להם קדושת שביעית?
לא.
מסתבר מהרב, שכמה בדיוק, זה פרי, זה לא דבר שזה לא ירק שאתה יכול לראות עלים שזזים מיום ליום עם השקיה רצינית. אני שתלתי בבית, בחדר, בחלון, שנה שעברה בקיץ, ננה של גוש קטיף, לקחתי חתיכה, שמתי, רציתי לראות מה יהיה מזה, ראו בעין כל יום 2 סנטימטר גדילה. אחר כך זה נבל, אני גם יודע למה. פשוט כל הדשנים וההורמונים הפסיקו. הוא המשיך לגדול בגלל מה שהיה לו עדיין בחממה. 2 סנטימטר ביום. רואים בעין איך הוא גודל. אמרתי לילדים, בואו תסתכלו, אתמול היה כאן, עכשיו הוא כאן. ממש ככה. וכמובן שזה עלה יותר, העלים התחילו להיות גם יותר קטנים. כי לי בבית יש רק מים. אני לא שם לו כל יומיים דשנים וכל מיני חומרים לנפח ולהגדיל. אבל זהו, רואים שזה גדל. אבל פרי לא גדל בצורה כזאת. גם אם נוסיף לו חומרים, לא גדל כך. ולכן פרי צריך שיראה גידולו. אז הוא יהיה האתרוג בקדושה צבית. אבל אם לא ניכר גידולו, ורק קצת, הרי יש איזושהי גדילה מתמדת. לא רואים בעין, אז לא יחשב כפרי של שבית, אלא פרי שישי. דבר נוסף שמאיר פה הרב, כמובן לשיטתנו, שדבר שגדל רק חלקו בשביעית, יש לו דין קדושת שביעית, אבל אין לו איסור ספיחין, כמו שרצה הרמב״ם לומר לפני כן. וכן, פירות שביעית שיצאו למוצאי שביעית, כתבועה וכתניות ואילנות, הולכים אחר עונת המעשרות. איפה היה הזמן שהתחייבו במעשר? עונת המעשרות, תביא ואומר חנתה או שליש גידול, זאת אומרת, חנתה, זה, עוד פעם, זה תחילת הפרי או שליש גידולו של הפרי, הולכים לפי עונת המסרות. אומר הרב, וכבר נתבהר שיש מי שאומר, שבאילנות גם לעניין שביעית הולכים אחר ראש השנה לאילנות. שהוא תתוו בשבט, שאם נחנתו לפני ט"ו בשבט שש שביעית, יהיה להם דין פירות שישית, ואם נחנתו לפני ט"ו בשבט שש שמינית, יהיה להם דין פירות שביעית, ושרבו החולקים עליו, זה השלה, עוד פעם. הרב חוזר על זה. מה? לא. לגבי שנות המעשר, לא לגבי שמיטה.
היום השמיטה
בפירות
זה ראש השנה
עד ראש השנה? ראש השנה עד ראש השנה, כן. ראש השנה עד ראש השנה, זה מה שהרב אומר, תראו. ושרבו החולקים עליו, וסוברים שהולכים לשביעית אחר ראש השנה של אחד בתשרי, גם לעניין אילנות, כן, וככה באמת אנחנו נוהגים. לא, עכשיו, כן, פירות שחנתו עכשיו, זאת אומרת, זה בעיקר פרי אדר, עוד לא קיבלנו אותם. לא יכול להיות פרי שחנת עכשיו וכבר קיבלנו אותו. עד שהוא יגדל ייקח עוד חודשיים. לא יודע, לא יודע. כמה זמן לוקח לתפוזים, התפוז הראשון שיוצא של השנה, בוא נראה. אתה קדושה צבאית, כן, כן. כמו הכל מהארץ. אנחנו לא מתעסקים עם חוץ לארץ, אין זו דרכנו. באנו לארץ. תפוז, הוא מביא פה דווקא מאוד מאוחר. אלול. זאת אומרת, תפוזים שנקבל השנה, זה תפוזים שכבר חנתו לפני ראש השנה.
איך יוצא?
לימון א' יור. כן, כל הפירות קיץ, כמובן. פירות קיץ, כמובן שהם פירות של שנה שביעית. כי הם חנתו בשביעית. מה זה פירות קיץ? דוגמה. כן, הנה. דובדבנים באייר.
תפוחים גם. שקדים
תפוח שנוכל בראש השנה הבאה או תפוח במשל צבאית? כן, כן. תפוח שנוכל בשנה הבאה, אם הוא תפוח טרי, אז הוא קדושה צבאית. אלא אם כן, יביאו לך תפוחים של יישום שישית.
מותר לפתול עם זה?
עדיין. מה?
מותר לפתול עם של צבאית?
כן. מהזרע שיש בפרי, בוודאי. אפשר. כן. טוב. הפרגין והסומשומין והאורז והדוח הנופו לו מצרי שזרעו לזרע אחר גמר הפרי והירק אחר לכיתתו. איפה אנחנו? כן. אומר הרמב״ם בהלכת תתוו, עבר זרעו בשביעית ויצא לשמינית, אדם עבריין, זרע בשביעית והירק הזה יצא לשמינית, אם זרעו לזרע, זאת אומרת לא לצורך אכילת הירק הפרי אלא לזרע, בין זרעו בין ירקו, זאת אומרת בין הזרעים שלו בין הירק שלו, אסור במוצאי שביעית, מפני שהולכים בזרעים אחר גמר הפרי, וכמה שנגמר פריו בשביעית, אף על פי שיצא למוצאי שביעית ונלקט בשמינית, אסור כשאר הספיחים. ואם זרעו לירק, הועיל ונלקט בשמינית בין ירקו בין זרעו מותר. זאת אומרת, אם בן אדם עבר וזרע אותו בשביעית, ואנחנו לקטנו בשמינית ירק, הוא יהיה מותר. על אף שהאדם עבר עבירה. הוא עבר עבירה בזה שהוא זרע, אבל הירק בסופו של דבר יהיה מותר. כן. זרעו לזרע ולירק, זרעו אסור משום ספיחין וירקו מותר. ויש אומרים, אומר הרב בשם הראב"ד, שאם עבר וזרע באיסור בשביעית לעולם אסור. מחמיר יותר מהרמב״ם. הראב"ד מחמיר. השגת הראב"ד על הרמב״ם מחמיר. ואין הולכים בכאן אחר לכיתה להקל, ואין צריך גם כן לעניין להחמיר ולאוסרו ללכת דווקא אחר גמר הפרי, אלא די בזה בהשרשה בעלמה, שכיוון שהשריש בשביעית, נגמר האיסור של זריעתו ונטיעתו, ואסור לעולם, אפילו בזרעו לירק ונלקט בשמינית. ולא משכחת לה שיהיה מותר כשעובר וזרע בשביעית, כי אם או באותן המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים, ולא החזיקו בהם עולי בבל, שהם אסורים רק מדבריהם באיסור שביעית, יש לומר שלא אסור את מה שנזרע בשביעית, או כשזרע נוכרי. שכיוון שלא עבר ישראל איסורה, לא כנסו לאסור את הנזרה. זה שיטת הראב"ד. שאם מי שזרע זה היה גוי, או בגבולות יוצאי מצרים, מה גבולות יוצאי מצרים ולא גבולות יוצאי עולי בבל? דוגמה למשל, עמק בית שאן, עבר הירדן המזרחי, אולי בערבה. כן, זה יכול להיות גם בצפון. כן. המקומות האלה שהחזיקו בהם ביציאת מצרים, ולא החזיקו בהם בזמן עליית עזרה, בקדושה השנייה. במקומות האלה, אם מישהו זרע, אז אנחנו נתיר לו. זה שיטת הראב"ד. או במקומות אחרים של עולי בבל, אם גוי זרע. המציאות של היום היא, מי זורע? תאילנדים. כן. זה בעצם ה... סטנדרט, כן? אמרו לי, מה פתאום? בשדה אליהו עובדים רק יהודים. טוב, בשדה אליהו זה עמק בית שאן. אז עוד פעם, תשימו לב מה קורה פה. כן, זה מקום שלא קידשו עולי בבל. מה? נכון, אבל בן אדם עבריין, עשה. מה עכשיו? כל הערך שלו לפח? להשמדה? אסור! כל הערך שלו להשמדה, או שנאמר שבשמינית יהיה מותר להשתמש. זה בדיוק הדיון. הרמב״ם אומר שאם זרע את זה לצורך ירק, כן, אז אפשר להשתמש עם כותפים בשמינית. הרמב״ם אומר לא. ברגע שישריש בשביעית, אסור עולמית. אלא אם כן, זה גבולות עולה מצרים ולא עולה בבל, או שזרעו נוכרי. ולפי סברה הזו יש לומר, למי שסובר ששביעית בזמן הזה, בכל מקום הוא מדי רבנן, שמותר בכל מקום מה שזרע. באופן שאין בו משום איסור של ספיחי שביעית, כמו בפירות האילנות, או במקומות שאין בהם משום איסור ספיחים, כגון שדה ניר ושדה זרע, וכיוצא בהם שנתבררו למעלה, שאין בהם משום איסור ספיחים. ויש מי שנראה מדבריהם, שאפילו באופן שחייב לעקור, כשזרע בשביעית, מכל מקום הפירות הם מותרים, אפילו כשזרע בשביעית עצמה, כשם שהם מותרים, כשזרע בתוך 30 יום לפני שביעית, שאסורים מזרע וחייב לעקור, כמו שנתבהר למעלה. מסקנה. אומר פה הרב, יש לנו את השלוש שיטות. שיטת הרמב״ם, שהכל מותר. שיטת הראב"ד, שבאופן עקרוני, מי שזרע בשביעית, הכל אסור. שיטה הנוספת שמביא הרב, שכיוון שהיום כל הדין הוא מדי רבנן, כל דין שמיטה הוא מדי רבנן, ויש לנו בכל זאת שאולי גוי עשה את זה, לכן אנחנו נאמר, כיוון שיש לנו את שני הדברים האלה, גם שגוי זרע וגם... שכל הדין הוא דין די רבנן, בסופו של דבר ירק שלקטנו אותו בשמינית, גם אם בדיעבד או מישהו עבר וזרע אותו בשביעית, יהיה מותר לאכול. אין איסור על הפירות, יש איסור במלאכה. זאת אומרת, היהודי עבר עבירה, הפרי מותר. מתי יש לנו עוד דברים כאלה? באיזה מקרים? כלאיים. כלאיים בעצים. מי שירכיב עץ. למשל, אמרנו שסתם אגסים בארץ ישראל, סתם אגסים זה הרכבה. וזה כלאיים. וזה אסור. ומקומות שהולכים לשתול מטעים של אגסים, ויש השגחה של הרבנות לגבי עורלה וכו', מקפידים שמי שיעשה את ההרכבה יהיה גוי, לא יהודי. אבל נגיד שגם יהודי עשה את ההרכבה. מותר לי לאכול את האגסים?
כן, לא אסור.
הפרי לא אסור. לשים לב, מישהו עבר עבירה ו... הרכיב מה שאסור להרכיב, מין שאינו במינו, מין שלא מינו, הוא הרכיב, ואנחנו אומרים שזה אסור לעשות, אבל בכל זאת, כיוון שזה נעשה, מותר הפרי.
אבל לא אסור.
לא יודע.
אתה מרכיב.
אתה מחשיב אותו?
לא.
זה פותר את הבעיה לאנשים. אני יכול לקרוא את הפרי, ואני אעשה כבר איתו בעצמי.
קודם כל, המגדל אף פעם לא עושה הרכבות בעצמו. המגדלים היחידים שעושים הרכבות בעצמם בשטח זה אתרוגים, כי הם מפחדים להוציא החוצה, שלא יקחו להם את השתילים, ויקימו עוד פרדס אתרוגים. אז לכל פרדס אתרוגים יש בפינה, מה שנקרא בפינת הפרדס, יש משתלה. זה א'. ושאר האנשים לא עושים, מי עושה הרכבות אצלו? מזמינים מהמשתלה. ודאי, מזמינים, תן לי 3,000 עצים. תן לי 5,000 עצים. השאלה היא במשתלה, מי עושה את זה? בדיוק, בדיוק. במשתלה, מי עושה את ההרכבות? יהודי או גוי? והיום בהרבה משתלות גדולות, ענקיות, יש מכונה שעושה את זה. את ההרכבה, כן.
מי הפעיל את המכונה?
בסדר. הפעיל, ישר אמרת, הפעיל פיליפיני.
פיליפיני.
הוא פיליפיני. בסדר, זה לא בסדר. כמו ששבוע שעבר שמענו, אני לא יודע מי התיר להם לעשות את הדבר הזה. הכנסת, כנסת ישראל, בעמך כולם צדיקים, אבל יש צדיקים ויש צדיקים גמורים, לחלוטין. כן, היו מלא חתולים בכנסת. לחדו אותם, כי הם כבר נכנסו לתוך המטבח, ומה, חברי כנסת יאכלו אוכל שהיה בפנים חתול? מלא פשוטי העם, בסדר. אבל חברי כנסת לא יכלו אוכל עם חתולים בפנים. אז לחדו את כל החתולים. באו ארגוני צער בעלי חיים. איך אתם לוקחים את החתולים ממקור גידולם וחיותם? אז השבוע אמרו ברדיו באיזשהו יום שהחזירו עשרות חתולים למתחם הכנסת, אבל אחרי שעיקרו וסרסו אותם. עכשיו השאלה הפשוטה, מותר לעשות את זה? לא עברו פה על איסור תורה? ובארצכם לא תעשו כך? אסור לסרס. מי שעושה את זה עובר על איסור תורה. ואיפה חברי הכנסת הנאורים? לא, לא, תעשו את הדתיים, לא יצא מזה כלום. איפה חברי הכנסת הנאורים? צער בעלי חיים, איך אתם אומרים לסרס ולהעקר? מה, זה לא התערבות בטבע? מוסר שלי אומר, תן לו לחיות, אבל שלא ימשיך יותר מדי. זה נקרא מוסר של רשעים.
לא, אבל צריך להכיר בשביל כי אז הם מולידים המון והם
כולם... אתה בטח גם אחראי על זה.
לא.
יפה מאוד. אז אני, באמת, אני אומר, ארגוני הצער בעלי חיים האלה, באמת הם מוסר כפול. לדעתי לפחות. אם אתה אומר, תנו לחיות לחיות, תנו לחיות לחיות. אבל אם אתה אומר, תנו לחיות לחיות בקושי, אז מי אתה? גם מי שזורק אותם לאיזה בור נידח, הוא נקרא, נותן להם לחיות בקושי. אז יש פה איזשהו מוסר כפול. למה אנחנו אומרים את זה? דיברנו על העניין שאם בן אדם עובר עבירה. טוב, אם בן אדם קיבל בעל חיים מעוקר, מותר לו להשתמש בו?
אפשר?
להשתמש בו, כן, אין בעיה. סוסים, אני יודע מה, כל מיני כאלה ש... אבל באופן עקרוני אסור לעשות את זה. התורה אוסרת.
גם כלים, מבחינת תבילה. גם גם כלים מבחינת טבילה, כלים שלא התבלו, יהודי יכול לאכול בכלים שלא התבלו, זה...
לא קשור לעניין. כלים שלא התבלו, לא אוכלים בהם. טוב, אני לא אוכל בהם, אני בסך הכל פעם אחת במקרה באתי פה למלון, או לבן אדם הזה, ובמקרה אני הרי, יש איזשהו יותר. אבל הייתי אומר שכדאי לא להשתמש. עדיף חד פעמי. להוריד רמה. יותר טוב. מאשר להתקלקל ברמה. הוא לא כלי בעל שימוש קבוע, לא חייב טבילה. כלי שהוא בעל שימוש קבוע, חייב טבילה.
פלסטיק?
לא. רק מתכת וזכוכית, דבר על אלומיניום.
פלסטיק לא חייב.
לא. זה מה שאמרתי מקודם. שאני יושב רק על כיסא כזה. לא אוהב את הכיסאות. כי אנחנו רוצים כיסאות של משיח. אלה כיסאות של גאולה. לא מקבלים טומאה. כל הבתים יהיו כיסאות פלסטיק. להתחיל להתרגל לעניין, לאגור, כי ברגע שיבוא משיח, אז זה קורה, שתדעו לכם. זה אוטוטו, אז מי שלא מאמין, יש לו בעיה. לא יהיה הספקה. כולם ירצו כיסאות פלסטיק. אני מבקש לא להודיע את זה למפעלי כתר פלסטיק, יעלו לנו את המחירים. אז זה בסוד. בסדר? בינינו. שאף אחד לא יקשיב. אחר כך ירביצו מחירים, יגידו אנחנו עושים כיסאות של משיח, גאולה. אתם יודעים איך זה. יעלו לנו את המחירים. בכל מקרה זה טוב. זה טוב שיהיה בבית, זה חשוב מאוד. טוב. כן, יש לנו כאן נושא נוסף. והוא פירות שזמן הגידול שלהם הוא יותר משנה. אני לא יודע מה יש לנו היום, ואם מישהו מכיר פרי כזה שיגיד לי. בהלכה מופיע, זה סעיף תזיין, הלכת תזיין ברמב״ם, בנות שוח. בנות שוח, זה היה כמו, נקרא לזה סוג של תאנים, אבל זמן הגידול שלהם, 3 שנים. הפרי, לא העץ. הפרי גדל במשך 3 שנים. שאלה היא כזאת, מתי אנחנו נחשיב את הפרי הזה לפרי של שביעית? הרי אם הוא התחיל לגדול השנה בשנה השביעית, מתי נקטוף אותו? בתשעין עין. נכון? סמך ח', שנה ושנה, סמך ט' עין. האם בתשעין עין, כשנקטוף את הפרי, נגיד, עכשיו יש לנו פירות של קדושת שביעית? כי הוא התחיל לגדול בשביעית? אני לא יודע אם יש היום דבר כזה. אני מניח שאין מגדל שיגדל דבר כזה, כי זה לא כלכלי. ואם היה מגדל, היה לוקח 300 שקל על קילו. כי לחכות 3 שנים עד לקבל יבול, זה המון. אומר הרמב״ם כך, בנות שוח, הועיל והן נגמרות לאחר 3 שנים, אם באו לעונת המעשרות קודם ראש השנה ששמינית, הרי הן נאכלות בשנה שנייה מן השבוע בתורת שביעית. שמים לב? אנחנו אוכלים אותם בתורת שביעית, מתי? עוד 2 שנים. כי הם הגיעו לעונת המעשרות, הווה אומר חנתה, ועוד פעם אני חוזר ואומר חנתה, חסדה שאומר תחילת גידול הפרי, ראיית הפרי, ואם מישהו אומר שליש פרי, הגיעו בשביעית, ממילא אתה צריך להשתמש בהם כקדושת שביעית, מתי? כשתאכל, מתי אוכלים אותם? בתשיעית. אלה הם סוג של פירות מיוחדים, שאני לא יודע, היום לא נמצאים. יש לנו עוד פה. דבר נוסף שהוא ככה מקרה גם, אפשר לומר, לא כל כך הרבה, אבל יכול להיות דבר כזה. בצלים שנמצאים בחוץ. אסופים, לא בתוך הקרקע, בסק. וירד עליהם גשמים, לחות, ופתאום הצמיחו מלא עלים ירוקים. מה דין העלים הירוקים? האם יש לעלים ירוקים דין של בצל שגדל בשביעית, כמו ירק, או לא? אומר הרמב״ם בהלכה כף, הבצלים שירדו עליהם גשמים בשביעית וצמחו, כל זמן שהעלים שלהם ירוקים, הרי אלו מותרים. ואם השחירו, הרי הם כנטועים בארץ, ואותם העלים אסורים משום ספיחים. ובין כך, ובין כך, הבצלים עצמם ביתרם עומדים. וגם דוגמה של ירק שגדל, עלים, כן, זה קורה הרבה פעמים בבית, בחורף, כשיש לחות, כשיש לחות גדולה, אז הבצל היבש מצמיח עלים ירוקים. אם זה בבית, אין שום שאלה, אין בעיה, זה בתוך בית.
זה מצב מנותק, לא חובה לאדמה.
יפה, אבל אם זה נמצא, אמרתי, בחוץ, בחצר, או בקרקע, תחת גגון, אבל בקרקע, וכתוצאה מהגשם זה יצמיח, אז זה בדיוק מה שמדבר הרמב״ם. הרי פעם רוב הבתים היו חד קומתיים, והרבה בתים בכלל לא עליהם רצפה. מאיפה אנחנו יודעים שבתים לא עליהם רצפה? עוד מה? אסור לטאטא בשבת. אתם יודעים שאסור לטאטא בשבת בבית את הרצפה? שמא ישווה גומות. בגרנית פורצלן. בסדר? ברור שהיום זה לא שייך. אומר המשנה ברורה, היום אין השוואת גומות. היום אין השוואת גומות, מדוע? כי יש לנו רצפה. אבל בכל זאת לא לטאטא, כי ברגע שיצאנו מהבית, בחוץ, מיד זה אפר. מה נגיד למשנה ברורה? אנחנו 100 שנה אחריו? 80 שנה אחריו? גם מחוץ לבית יש ריצוף. אז אין שום בעיה לטאטא בשבת. כל הבעיה הייתה, המציאות השתנתה, הלכה נשארה. מקום שלא יהיה ריצוף, יהיה אסור לטאטא. אבל כיוון שהשתנתה המציאות ויש לנו ריצוף בכל מקום, אין שום שאלה, ואנחנו יכולים לטאטא בשבת. בכל מקרה, העניין שלנו, ראינו היום את הנושא של ירקות, מתי פרק זמן, גם בפירות של החיתוך בין שישית לשביעית לבין שמינית, הנושא של אתרוג, של מה שנידון לחומרה, בעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נמשיך בהלכות. תודה.